אז איפה היינו? מה? פרק א', כן, התחלנו? עוד לא התחלנו. מה? סיימנו את ההקדמה. כן, נכון, קראנו אותה מהר, כן. פרק א', עוד לא נוגע ביסודות שלמדנו אותם בהקדמה. בהקדמה למדנו את היסודות, מכאן אמר רבי חזקיה בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, ולא לשכוח שהתורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות וכו'. בביאור כלל חובת האדם בעולמו. משהו כאילו מאוד מאוד רחב, חובת האדם בעולמו. למה? הקדמה קצרה. אנחנו חיים עם מטרות, הצבת מטרות. אני לא יודע אם, לא הספקתי לעבור על כל החוברת של המעשיות שסופרים, אני לא יודע, היא מסתובבת פה בישיבה שאני צריך להניח אחת על השולחני כדי שכולם יוכלו ללמוד את זה. סיפור מספר 32, 34, זה סיפור טוב. הצבת מטרות זה נושא ראשון במעלה, כי אם לא מציבים מטרות אי אפשר לכבוש אותם, להשיג אותם. הדוגמה שאני מספר תמיד זה שהייתי בטירונות. לפני הגיוס שלי לטירונות, אני הייתי הסדר מרכז, לכתחילה נרחיב סיפורים. אז הזמן היה מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, אני הייתי נשוי טרי, ולא השתתפתי במלחמה, כי לא הייתי, הייתי כבר כשבע שנים בישיבה, ולא התגייסתי, לא היה שום תוכנית גיוס, גיוס מקוצר, ומלחמת יום הכיפורים הייתה מאוד קשה על כך שמדוע לא זכינו להשתתף במלחמה, היה מאוד קשה. אז פנינו שלושה חברים מהישיבה, ממרכז הרב, פנינו לשר זבולון המר. אולי יש עוד רחובות על שמו, משהו שאתם מכירים, זבולון המר. שמעתם פעם את השם הזה? שמעתם, מן הסתם זה על פי רחוב שהוא, זה כאילו, אתם מתי כבר לא זוכרים, נפטר. הוא היה שר במפדל, ואז, ופנינו, אמרנו שאנחנו רוצים לארגן איזה סידור. הוא ארגן לנו שלושה חבר'ה, פגישה עם נציג אקה, ראש מרכז גיוס באקה, אגב כוח אדם. שטחנו לפניו את בקשותינו ואמרנו, אנחנו רוצים ללמוד עוד הרבה שנים, אבל רוצים גם להשתתף, לשאת בעול עם עם ישראל. איך שלא יהיה, אנחנו נחזור ללמוד. אבל תאפשרו לנו, הוא מאוד מאוד שמח. אמרנו לו שהתוכנית לכתחילה היא רק לקרביים, כי מי שלא קרבי שישב וילמד, יותר טוב שישב וילמד בישיבה. התוכנית לא תהיה מיועדת לפרופילניקים. ושמח, שבועיים אחר כך קיבלנו מכתב, הסכם, נוסח מנוסח בין צהל לבין החייל הבודד, שהוא מתגייס לשישה חודשים לתותחנים, ואחר כך הוא חייב לשבת וללמוד עד גיל 20, בזמני זה היה עד גיל 28, בקיצור היה הרבה שנים לשבת וללמוד. כי אמרנו, זה התנאיה, מי שלא רוצה ללמוד, הוא שיש לו לשירות מלא, למה לשירות זה. וכך זה פעל באמת במחזורים הראשונים, אני הייתי מחזור ראשון בגיוס, והגיוס היה בתחילת אלול, אבל בתשעה באב הייתה עלייה לקרקע של סבסטיה, של גרעין אלון מורה, שלא ידעתי שאני עתיד להשתייך לאלון מורה באותו יום. וכאברך צעיר, היה שם עלייה מאוד מאוד, עלייה ענקית, עשרות אלפי אנשים הלכו בלילה בזה, והגיעו לשם לתחנת הרכבת בסבסטיה, ולשם עליתי וניסינו למנוע פינוי, פינו אותנו, טוב, השמונה עליות של אלון מורה, זה אחת הייתה משמונה העליות של אלון מורה, ובאלול התגייסתי, זאת אומרת חודש קודם הייתי מתנחל, וחודש אחר כך כבר הייתי מצבא הכיבוש שמגרש מתנחלים, ובאותו זמן ניסה גרעין שילו לעלות, זה היה בשילו העתיקה, והם עלו, וצהל גייס את כל הטירונים, גייס לפנות את מתנחלי שילו. אז התחלה אמרתי לה, אמרתי לקצין שלי, הממם, מה לפנות? מה, זה חברים שלי, מה? אתה תפנה כמו כולם, בצבא זה צבא ופקודות. אמרתי, הבנתי, זהו. ואז התחלתי לרוץ. אבל כמו שאמרתי, כל 3 או 4 שניות שיניתי מטרה. אז בהתחלה רצתי אחרי רובן, אחר כך 2 שניות, אחר כך אחרי שימון, 3 שניות, אחרי לוי, אחרי זה, וכל פעם. וכמובן שבתום רבע שעה של ריצה מטורפת, מזיע כולי, עמדתי בצד לנפוש, והקצין, ולא תפסתי אף אחד, בטח שלא תפסתי, כי לא סימנתי מטרה. לא הייתה דביקות במטרה, וכל הזמן החלפתי מטרה, אז לא תפסתי אף אחד. אבל רצתי, וכל הזמן רצתי אחרי מישהו. רצתי אחרי מישהו, אבל מספיק שהוא ברח 3 מטר, אז רצתי כבר אחרי מישהו אחר, אז זה היה המשחק. ואמרתי לי, להתנשף כולי, והקצין, תתפוס, למשום, לא יכול ככה, זה, טוב, עזב אותי, והלך, ואז התחבקתי איתם, התנשקתי איתם, וזהו, והוא לא ביקש ממני יותר לפנות. את זה אני מביא תמיד כדוגמה למצב שאדם לא מציב לעצמו מטרה, הוא אף פעם לא ישיג אותה. בביאור כלל חובת האדם בעולמו של המסילת ישרים, זה הצבת מטרה. מה המטרה שלך? מה המטרה שלך בלימוד? מה המטרה שלך במסילת ישרים? מה המטרה שלך בכל החיים? מה המטרה שלך בחתונה? אחד השיעורים הראשונים שאנחנו לומדים עם תרום אברכים, שיעור ג' ד', סוף ג' ד', שכבר בוער לחבר'ה כבר להתחיל ללמוד עציות. אז אחד השיעורים הראשונים זה, למה אתה הולך להתחתן? מה רע לך ככה? אתה יושב בישיבה, קם בבוקר, יש לך ארוחת בוקר, תפילה ארוחת בוקר, בשקט, אתה לומד, אתה עוד צהריים, אתה הולך לישון לנח או לא נח בצהריים, לומד עד הלילה, זה הולך לישון, יש לך מיטה, יש לך הכל. מה לך להתחתן? אתה יודע מה זה? הרי חיים על צווארו ויעסוק בתורה, אז צריך ללמוד, למה צריך להתחתן? לאכול. לכל דבר צריך להציב מטרה. אז בצהל אנחנו יודעים שיש מה שנקרא דבקות במטרה. זה לא רק להציב מטרה, זה להציב מטרה ולדבוק במטרה, מה שאני לא עשיתי באותו מרדף אחרי מתנחלי שילה, כן? היום זה מצחיק קצת, איזה מתנחלי, איזה, מה זה? יש שם כבר רצף של כביש שלם, של ציר שלם, ששילה זה העיר הגדולה, אחרי שילה יש כבר את שבות רחל, ואחר כך את אחיה, ויש קודש, וזה, נו, כבר עוד כמה, מה? קידה, וקיצור, טור שלם, שמחבר כבר את הציר הזה לבקעה, לציר הבקעה. כמו שאני רגיל לומר, באמת, אני, רחמיי על השמאל, הם צועקים, מגייסים כספים, מפגינים, עושים כמה פעולות, ומעלים חרס, שורה תחתונה, מי מנצח? עזבו בחירות, עזבו קלפי, עזבו... מי מנצח? אנחנו מנצחים בגדול, כל הזמן מנצחים אותם. עברו, כמה עברו מאז? 40 שנה בערך. שלא, אני לא יודע אם קיימת, אבל בערך 40 שנה, קצת יותר אפילו, זה היה בשנה השנייה שלי. כן, 44 שנה בערך עברו מאז, וההתיישבות פורחת, יש מאות אלפי יהודים ביהודה ושומרון, היום כבר אף אחד לא חושב להביא חיילים לפרדה, זה... היו דברים, כן, ההרס וחורבן, אבל הצבת מטרות. אני חוזר על הצבת המטרות. למסילת ישרים, הוא כלל חובת האדם בעולמו, למה אתה מתחת... למה? למה אתה לומד מסילת ישרים? למה זה? הצבת מטרות, לכל דבר. האומר, מר בן דרים, האומר, אקום ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, גם בלימוד, צריך להציב מטרות בלימוד. מה המטרה שלך? לגמור פרק, אקום ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. את הגמרא מושבה ועומד מהר סיני, שואל את הגמרא, את דריזירוזים, זה נקרא דריזירוזים, משהו על הגמרא. אני חיה ואני מזרז את עצמי, אקום ואשנה פרק זה, מזרז את עצמי. הצבת מטרה, לגמור מסכת סוכה. יש חבר'ה, יגמרו מסכת סוכה, או גמרו כבר, כן? נהדר, מה? ורד השם, יפה מאוד, ובבא קמא, זה חתיכה ראויה להתקבץ, זה קצת יותר דפים, אבל בעזרת השם, לגמור בבא קמא, זה מסכתות, זה שווה ערך, זה גמרנו, נפלא, מצוין שיש... גוברים, יש מתקרבים לגמור, בסדר. יש את סוכות, מה שנקרא, מקצה שיפורים, יש בצבא, זה שיפור. כל מי שאין לו מה ללמוד בסוכות, ללמוד במסכת סוכה, זה מצווה מיוחדת, ללמוד במסכת סוכה. שרבינו תיקן להם לישראל, שעוסקים בהלכות, הגמרא בסוף מגילה, שלא עוסקים בהלכות חג בחג, סוכות בסוכות, חג פסח בפסח, אלא תעצרת, בעצרת. אנחנו צריכים בעצרת ללמוד הלכות שבועות. מה אנחנו עושים בפועל? ישנים, טוב? בעצרת והשבועות. אבל זה בעיה בפני עצמה, כן. לכן, כלל חובת אדם בעולמו, הצבת המטרה שזה. יסוד החסידות, ושורש העבודה התמימה, הוא שהתברך ויתאמץ בזה לעם, מה חובתו בעולמו? ולמה? צריך שיעצים במבטו, וגם בטוב, אבל שהוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שאומרים רבנו ז"ל, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. הוא להתענג על השם. חובתו להתענג על השם. אבל ממילא, מקום, איפה מקום העידון הזה? הוא באמת הוא העולם הבא? כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. זאת אומרת, מה המסילת ישרים בעצם אומר לנו? מציב מטרה מאוד מאוד רחוקה. שאלה, מי מאיתנו שואף להגיע לעולם הבא? אנחנו לא שהידים ולא מצפים להגיע לעולם הבא. ורוצים לחיות בעולם הזה. חיי, תן לחיות, תן לחיות לחיות אפילו, לא רק... תן לחיות, מה אתה כבר מביא אותי לעולם הבא? המסילת ישרים מציב רף גבוה מאוד. הוא אומר, מקום העינוג האמיתי הוא באמת העולם הבא, הוא לא העולם הזה. אלא כדי להגיע לעולם הבא, הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו, הוא זה העולם, הוא מה שאמרו זה, יכולה לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בשביל העולם הבא. קצת הבנה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. שתי מילים על העולם הבא, כדי שלא נרגיש יותר מדי. החכמים אומרים, דרוש לומדים מיעקב אבינו, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. מינה לנו יעקב. יעקב פגש את עשיו, ומה אמר לו? עשיו שאל אותו, אמר לו, בוא, הציג ענה עמך מן האנשים אשר עמי. הוא אומר, למה זה? אתה תלב, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים, עד, נו, עד אשר, לא זוכרים, חברים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אז אשר אבוא אל אדוני סעירה, זה הפסוק. זאת אומרת, יעקב אבינו מבטיח לעשיו, אתה הלך, אני אגיע, אני אבוא לבקר אותך בסעיר. ומעולם לא מצינו שהלך יעקב אבינו לסעיר. אז מה שיקר? שיקר עליו, מה שנקרא? קודם כל, ודאי, מי, סליחה, השקרן הגדול ביותר מכל האבות? אנוכי עשיו בחוריך, המקלות בשיקתות המים, זה, מי השקרן? תיתן, נו, מה? ליעקב, מה? באמת ליעקב. טוב, אז מה? אבל הוא, הכי פעמים, נתפס בשקר, תיתן אמת ליעקב. בסדר, יעקב ילמד למד לנו מה זה האמת. לא ללכת כסומה בערובה. לפעמים האמת היא להגיד דבר שקר. אז משהו כשאדם צריך להינצל, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. עד אשר בואי לאדוני סייה, או, יש לך הרבה זמן, זה בסדר, אני, עוד זמן אני אבוא. ולא, מעולם לא מצליחו שהוא עלה לסייר. אז, והרוצה לשקר, ירחיק עדותו. הרוצה לשקר, זה יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. סוגיה בפני עצמה, לא נדון לה כרגע. מה איסור השקר? אנחנו עושים כבר נגיעה קלה רק כדי לגרות אתכם קצת. אהרון הכהן, שמע שראובן ושמעון רבים. מה עשה? מה היה עושה? כל אחד יודע את ה... הולך לראובן, אומר, מה, ראיתי את שמעון בוכה. שאלתי, מה אתה בוכה? ראובן, רב איתי, לא רוצה לדבר איתי. הולך לשמעון, אומר, ראיתי את ראובן בוכה. נפגשים שניהם, נופלים אחד על כתפי השני, וזה. זה נשמע לנו סיפור ילדותי, א', אבל... חברים יקרים, מי שרגיל לעבוד עם ציבור ועם אנשים ויודע להשתמש בדיוק בנקודות שאומרים חכמים, מה זה? יודע לעשות שלום בין איש לבין רעהו, נופלא, עצות מופלאות של חכמים. כמובן, דון מן אבו כי באטרה, לא להגיד את מה שהמדרש אומר, אבל לראות את המבנה שהמדרש בונה את אהרון אבינו, אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, ולהשתמש במבנה הזה, זכיתי להשתמש פה לא פעם ולא פעמיים. והצליח מעל לכל ספק, מעל לכל סוער. זה לא רק בין חברים, זה בין הורים לבנים. שישה ילדים נשואים להורים, קודם מבוגרים, וכל הילדים בטן מלאה על ההורים שלהם, לכולם. וההורים מרעיפים עליהם, וקונים להם, ונותנים להם זה, ומביאים להם מתנות, וההורים בכלל לא יודעים שהילדים, וכי הילדים מכבדים אותם, ולא אומרים להם מילה, כי הם כל כך טובים איתם, וזה. והילדים מתפוצצים, ההורים. עשיתי כינוס, אוהב שלום ורודף שלום, וזוכר את האקרובטיקה שניהלתי שם את הכינוס, יצאו בסוף כולם מוחים, מחובקים אחד עם השני, כולם עם כולם. ברוך השם, אמרתי, איפה למדתי? מארון הכהן. אז צריך לדעת, ליישם, כמובן, לא... אבל השיטה, שיטה, בדיוק. סליחה, הלך לרובן, אומר, ראיתי את שמעון בוכה. הוא ראה את שמעון בוכה? לא. מה עשה, איך אומרים הילדים? שיקר עליו. מה שיקרת עליו? הלך לשמעון, רובן בוכה. לא בוכה ולא נעליים, שיקר. אהרון אוהב שלום ורודף שלום. עזרת שקר מביא... עזרת שקר, נכון. אז קודם כל, לא להיבהל מלשקר. לא להיבהל מלשקר. יש עוד סיפורים, זה מערך שלם של השקר, מערך שקר תיחק, אבל לא ניכנס לזה, רק להראות ששקר בדבר, בכסף, זה איסור דאורייתא, לא תשקרו, או... לא תכחשו, זה בדברים הנוגעים לממון, אבל בדברים אחרים מוצאים הרבה פעמים שחמים השתמשו, אז סליחה, מי עוד השתמש, אני לא יכול להתאפק, מי עוד השתמש על הראשון שהשתמש בשקר? למה זה צחקה שרה למור? אף אומנם אלעד, ואני זקנתי, ומה השרה אמרה באמת? אדוני זקן, אז אומר חכמים, קדוש ברוך הוא, שינה, הוא שינה מפני השלום, שינה. בצבא פעם היו אומרים, לא היו אומרים לגנוב, להרים, להרים. הרמתי מימייה, הרמתי בגד, הרמתי זה, הרמתי מעיל, הרמתי. הרמתי, לא גנבתי, שינה, הוא לא שיקר, הוא שינה מפני השלום. זה גמרא ביבמות, גמרא אומרת ש... יש עוד הרבה דוגמאות לשינויים, אז... מדי פעם צריך לדעת מתי מותר ומתי מצווה אפילו לומר דבר שקר, כמו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני שלום, זה היה דבר מצווה, כן. מכל מקום, אני חוזר לעולם הזה ולעולם הבא. למה אמרתי, רוצה, אמרתי שהמסילת ישרים כאילו מציב רף מאוד מאוד רחוק. מה הרף הרחוק? אז תזכה לחיי העולם הבא. זה לא דבר פשוט. רבי יהודה הלוי, בסוף מאמר ראשון, מתייחס לשאלה, ו... במקרה כוזרי? חושב שאתה כן, כן. הלבן... הלבן שאחרי השס הוא לא כוזרי. או, תודה, מצוין, תודה רבה. רבי יהודה הלוי, בסוף... בסוף המאמר הראשון, מתייחס, אומר, הלא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. איפה מדובר יותר על העולם הבא, ועל שכר ועונש, ועל שהידים, ועל ארבע בתולות, ועל 70 בתולות, ועל... איפה מדובר יותר? אצל הנצרות, אצל האסלאם, ואצלנו, בתורה אין העולם הבא בכלל. בתורה שבכתב, יש רמז בפרשה האחרונה שקראנו, רמז לעולם הבא מניין, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנח אלוהים אחרים. אז איך חכמים דורשים? איך שוכב עם אבותיך וקם. אומר אבן עזרא, זה לא נדבק לעבר, זה לעתיד. אז הפרש לאבן עזרא, מנסה לתרץ אותו, שהוא לא חולק על חכמים וזה, אבל רמז, איך שוכב עם אבותיך וקם. כן, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. אבל עולם הבא, יהודי הדתות עשירים. אמר החבר, הכל אלה יהודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. כלומר, אז מה הכוזרי טוען כנגד המוסלמים? תתפוצץ, תהיה שהיד, ומה ותהיה בעולם הבא? וכן, אתם מכירים את הסיפור על השבקניק? היה פעם איזה מפגע בעזה, במעבר שם, שניסה לעשות פיגוע, והתפוצץ עם המטען עליו, לא הצליח לעשות פיגוע. את השיר שלהם, אתם זוכרים? תקוף, תעשה ביגועים. תקוף, זוכרים? כמה שנים זה היה, תתקוף, תעשה ביגועים. אז הוא ניסה לעשות ביגוע, והתפוצץ עם הביגורה שלו, וזהו. לקחו אותו, הביאו אותו לבית חולים באשקלון, הוא היה חבוש כולו, ואיש שבק שמר לידו. אז אחר כך שהתעורר וזה, אז איש השבק שואל אותו, אתה יודע איפה אתה? אז הוא אמר לו, בגן עדן. הייתי שהיד, עליתי לגן עדן. ניסה להוכיח לו שהוא לא בגן עדן. שהוא, זה, הוא לא האמין לו. אז הוא שואל אותו בסוף, מה אני? אמר לו, אתה יהודי. אמר לו, יש בגן עדן יהודים? זה הייתה הוכחה בזה, הוא צריך לשכנע אותו שהוא לא בגן עדן. כן? בדיחה שבקניקית ידועה, כן? נכון, זה היה גם במציאות, אבל גם אם לא היה ראוי שיהיה, כן? אז אני אומר, רבי יהודה הלוי, אז הם יעדים שבק, שהיד, תתפוצץ, תהיה שהיד, תזכה לעולם הבא. גם הקוזרי בהתחלה גם אומר, מה כל, כשהוא מביא פה את המוסלמים, בהתחלה, מה אומר, קרא לחכם חכמי האסלאם, ספר אלוקים, שכר המאמין, שוב רוחו על גופו בגן עדן, שם יסבן נעימות, לא יחסר דבר במאכל ומשתו מתענוגות ושרים וכל אשר יתהווה. שוב רוחו על גופו בגן עדן. אז בעצם, אם כן, יהודי הדתות אחרים, מה טוען רבי יהודה הלוי על זה? אבל אין מהם בחיים שום דבר, הם אחרי המוות. מה אומר לנו המסיעה את השרים? אחרי המוות תגיע למקום העידון האמיתי. איזה מין דבר זה? ככה. זה, הרי זה, כל הטענה של רבי יהודה הלוי כנגד הדתות אחרות. אז קצת להבין. א', באמת שיטת רבי יהודה הלוי יותר נוקבת לרדת בעולם הזה. בעולם הזה, פה בסוף פעמה ראשון, הוא אומר, יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוקי בעולם הזה. לא כחולק, זה שאלות של הדגשים. הדגשים. לא כן, יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוקי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוקי בנו באותות גדולה ומראות כבוד ובנפלאות. ולכן, לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, שלכאורה, זה מה שאומר המסיעת ישרים, כי אם ואיתם לסגולה ואני אהיה לכם לאלוקים ואניכם ואנשים מכם יומדים לפני ועולים השמיים. טוב, נו, אז נמצא שיש מחלוקת. לא מחלוקת. ברור, גם המסיעת ישרים אומר, מציין, מקום, איך מגיעים לעולם הבא? מגיעים על ידי מעשים, התקן עצמך, העולם הזה דומה לי פרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס להתרקלין, התקן עצמך בפרוסדור. אז אנחנו מתקינים את עצמנו כדי להגיע. ברור, וזה גם די פשוט, שלא הגיוני שכל מה שיש לנו זה רק בעולם הזה. וכי רבי יהודה הלוי לא מודה שיש הישארות הנפש, ושיש עוד המשך של עולם הבא, פשיטה שיש. אלא הוא אומר, בואו נצטמצם מהגדרה של העולם שלנו. העולם שלנו הוא עולם, זה הייעוד שלנו היום. להיות, להשלים את זה מהעולם הזה. גם המסילת השירה אומר, אבל הוא אומר, מה אתה חושב, שזה הפסגה? אני מדבר על פסגה הרבה יותר גבוהה. מקום העידון האמיתי הוא העולם הבא. ועוד נקודה אחת, עולם הזה ועולם הבא. העולם הזה דומה לי פרוסדור בפני העולם הבא. איך נראה לנו? קצת טיעונים. לא, על אדם שהסתלק מאיתנו, עובר לעולם האמת. מה נראה לנו? נראה לנו שהוא עבד מן העולם, הלך מן העולם. לא, זה לא דבר פשוט. ממש לא דבר פשוט. גמרא מספרת בכתובות, גמרא, לא מדרשים, לא אלף לילה ולילה, לא... גמרא בכתובות, קוף ג' עמוד א', רבי, לפני מותו, ציווה לבניו, חילק את העבודה, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, נר יהיה דלוק ומיטה תהיה מוצעת. תשאירו את המיטה, אל תפרקו לי את המיטה. והסתלק. כל מעלי שימשה, ועדתי לביתי, ועושה קידוש. רבי היה חוזר אחרי פטירתו, היה חוזר לביתו, ועושה קידוש לבני הבית, ומוציא אותם ידי חובה. כמובן שהחסידים, וואי, זה קדושה, מהעולם הבא מגיע, העולם הזה, להתבקס, רגע, 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 במה הייתי עם חופשי? כיוון שנפטר אדם נעשה חופשי מן המצוות. הוא פטור, הם חייבים. האם אדם פטור יכול להוציא את אחיו? איך הוא יכול להוציא אותם בקידוש? שאלות של להתווכס, זה לא... טוב, יש הרבה סוגי שאלות כאלה. איך להוציא אותם? בסדר, אתם רוצים. עד שפעם שכנה דווקא בדלת, בליל שבת, ואחת השפחות צעקה, שתקי, תפסיקי לצפוק, זה רבי יתיב. אז רבי אמר, וואה, לא יודעים לשמור סוד בעולם הזה. הלך ולא חזר. אבל מה עם משמע? העולם הזה דומה לי פרוזדור, העולם הבא דומה לי טרקלין. הרב ציודה זצ"ל היה אומר לנו תמיד על המאמר הזה. כשאדם בונה בית, איפה הוא בונה את הפרוזדור, איפה הוא בונה את הטרקלין? בונה את הפרוזדור פה ליד הישיבה, ואת הטרקלין ליד בכנסת רחמי תרצה. פרוזדור וטרקלין מחוברים זה עם זה, לא בונים אותם בנפרד. העולם הזה דומה לי פרוזדור, והעולם הבא דומה לי טרקלין. כלומר, הם מחוברים. למה אנחנו לא רואים אותם? המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, הוא מעבר של וילון, יש וילון, עוברים, מי שעוד צריך לעבור, עובר לעולם הבא. אבל אפשר גם לעבור חזור, רבי, עושה את זה חזור. אחרים, לא, זה, לא יכולים ללכת חזור מהעולם הבא יותר, אבל העולם הזה, פרוזדור, העולם הטרקלין, זה מקומות מחוברים, קרובים מאוד. אז למה אנחנו לא רואים אותם? יש הרבה דברים שאנחנו לא רואים. יש ספקטרום הצבעים שאנחנו רואים אותם, או ספקטרום, ידוע. האם יש צבעים שאנחנו לא רואים אותם? כן? האם יש צלילים שאנחנו לא שומעים אותם? בוודאי. כלומר, כלי הקליטה שלנו הם כלים דלים. אנחנו לא קולטים את הכל. יש אחד מענקי הפילוסופיה שקמו לעם ישראל, היה לפני כמאה שנה, היה מאוד ידיד טוב של הרב זצ"ל. הרב זצ"ל מאוד חיבב אותו, קירב אותו. וקראו לו שם טוב גפן. מסתם לא שמעתם. רק לידע שהיה ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, קראו לו פרופסור הוגו ברגמן, והוא בזמנו אמר שבעולם היו ארבעה פילוסופים גדולים. אפלטון, אריסטו, קאנט, אמנואל קאנט, ושם טוב גפן. אז אתם מבינים איזה מעמד הוא נתן לשם טוב גפן. הגאון, תלמיד חכם, בן תורה ממש, תלמיד חכם. מספר, הוא חיבר כמה ספרים, בהקדמה שלו הוא מספר שבן 15 הוא כבר השתדך, לאט לכן, אחרי שהוא גמר בגיל 10-11, הוא אמר בעל פה את כל הלכות מליחה, שאנורך עם השח ואתה, זה הפרי מגדים, על הלכות מליחה, וכילד הוא כבר גמר את הכל, וגמר, כבר לא היו לו רבנים, כי הוא כבר למד הכל לבד, וגמר וזה, אז בן 15 הוא זה. אתם יודעים שגם אצלנו יש כלל, מי שגומר שס, יכול להתחתן לפני. אז היה פה אחד, רבי יצחק דביר, אז הוא רוצה להתחתן בסוף שיעור ב', רציתי לו רבי יצחק, שיעור ד', אז הוא אמר לי, הוא הוכיח לי שפעם באחד השיעורים אמרתי שמי שגומר שס, אני אתיר לו להתחתן גם קודם. הוא אמר, גמרתי שס, ניצחו לי בניי. טוב, אז הוא התחתן בגיל 15, והוא מדבר על ממדים לאין ספורות. זאת אומרת, אנחנו כמה ממדים יש לנו בעולם? שלושה ממדים. העולם שלנו הוא תלת ממדי. אורך, רוחב וגובה. תלת ממדי. שזה חדר בעצם. אבל שם דוב גפן, בנערותו כבר חשב על הממדים לאין ספורות. יש בעצם ממדים לאין ספורות שאנחנו לא רואים אותם, אבל הם נמצאים ממדים לאין ספורות. ואחר כך הוא מתאר איך זה, בקיצור. אז יש לו ספר, תורת הממדים לאין ספורות. אותם ספר. משולב באמירות, נוסחאות מתמטיות, שצריך להיות גאון במתמטיקה כדי לפענח את הנוסחאות האלה. שורשים וחזקות וזה, פשוט תוך כדי את הפילוסופיה, הוא מסביר על פי נוסחאות מתמטיות, שיש את הספר בבית, מדי פעם אני מביא אותו כדי שהחברים יתרשמו בכלל מה זה ומי זה שם טוב ויפן, אבל לא מדבר על ממדים לאינספורות. הממדים לאינספורות זה מקומות שנמצאים. העולם הזה דומה לפרוזדור, והעולם לא דומה לטרקלין. זה לא עולמות מנותקים. מה עושה שאול כשהוא לא יודע, כדי שהוא לא עונה לו, לא בהורים ובאטומים ולא בזה, ולא בנביאים, ומה עושה? הולך לבעלת האוב, ומה אומר לבעלת האוב? תעלי את שמואל, ומה שמואל אומר? למה הרגזתני להעלותני מזה? ושמואל מדבר, כן? והוא רואה דמותו של שמואל לנגד עיניו, הוא רואה, מדבר איתו. מאיפה הוא בא? בא. הוא היה בעולם, בא. עבר את הווילון חזרה ובא. אבל זה לא עושים את זה. רבינו הקדוש, רבינו הקדוש, זה מיוחד, הוא טייל, עובר, זה שמואל הנביא, אומר, למה הרגזתני? אני נמצא כבר בעולם אחר, עברתי את הווילון, אני כבר בעולם ההוא. אבל העולם שלנו מלא כוחות, מלא אנרגיות, מלא, אלא מה? הקדוש ברוך הוא צמצם את העולם ובנה עולם תלת ממדי, מדוע? כי אנחנו לא יכולים לקלוט את כל הממדים כולם. אילו היינו יכולים לקלוט אותם, או לא היינו יכולים, אם היו נותנים לממדים האלה להיכנס חופשי לעולמנו, אז מה היה קורה? העולם היה מתפוצץ. הדוגמה שיש זה פיל בחנות חרסינה. למה? מה הדוגמה? משהו ענק נכנס למקום קטן, אז כל מקום שהוא מסתובב הוא זה. למה אסור להתעסק עם שדים, להתעסק עם זה, מזיקים, למה אסור? כי הם רעים? לא. הם נמצאים בעולם אחר, והקדוש ברוך הוא אסר עלינו לנסות להחדיר אותם לעולם שלנו. כי העולם שלנו ברגע שהם חודרים, העולם מתפוצץ, הוא לא יכול להכיל אותם, הוא עולם קטן מכדי להכיל אותם. אז תשליך אותם בחוץ, בשום פנים אל תתעסקו איתם. אז לכן זה אוב ועדעוני וכשפים. מה זה כשפים? זה כוחות, כוחות שמשתמשים בהם.
איך הרמב״ם אומר שזה לא באמת?
הרמב״ם לא אומר שזה לא באמת. הוא אומר שלא להתחשב בהם, לא לשים לב אליהם. הוא יכול לחלוק על חכמים, הטעות גדולה. הרמב״ם לא אומר. הוא אומר, אל תביא אותם בחשבון, אל תיקח אותם בחשבון. הם לא, מבחינתך הם לא נמצאים. הם לא נמצאים איתנו. וזהו, כמובן צודק. בכל אופן, זה העולם הזה והעולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. והמעבר, הגמרא בברכות אומרת, איך המעבר של רשעים, איך המעבר של צדיקים. יש מעבר. מישהו זוכר את הדוגמה בגמרא, רשעים על צדיקים, הרבה ברכות. צדיקים זה כמשחל בינית מחלווה, שחולבים את הבהמה, אז לפעמים נושרות שערות של הבהמה. אז מה עושה החלבן? משך את השערה. זה קשה למשוך את השערה, לא. חלבין איתם אחד. הצדיקים עולים למעלה, למשוך את השערה מהחלב. ורשעים? כפיתורה בפי ושת. כפיתורה בפי ושת. יש כמה פירושים, אבל שם כמו שהמלאכים צריכים להרים את העוגן, העוגן תקוע עמוק בקרקע, בקרקע הים, ולמשוך אותו, זה קשה מאוד, אז ככה, למשוך את הרשעים, להעלות אותם כלפי מעלה. וזה, אז, אבל בכל אופן, המעבר הוא לא... לכן כשהמסילת ישרים אומר, בקום העידון האמיתי, נראה לנו העולם הבא, העולם הבא, זה לא העולם הבא, העולם רחוק. זה עולם שאסור לנו להתעסק איתו. ולכן גם התורה לא מדברת על עולם הבא. כי אם התורה הייתה מדברת על העולם הבא, היינו כל הזמן מתעסקים עם העולם הבא. זה עולם נפלא, עולם מופלא של צדיקים יושבים מהתרוצאים וראשיהם ונהנים מזיב השכינה, אז בהחלט היינו מתעסקים בזה. אז אנחנו לא רוצים להתעסק עם העולם הבא, אז התורה העלים את העולם הבא. ואתם תהיו כולכם בעולם הזה. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי, אומר מסילת ישרים, האם אתה חושב שכל העולם מקופל בעולם הזה? או מה עם הממדים לאין ספורות של שם טוב גפן? מניח שהמסילת ישרים הרמח"ל לא יכול היה להגיד מה עם עולם הממדים לאין ספורות של שם טוב גפן, הוא היה כ-200 שנה אחריו או משהו, 50 שנה אחריו. כן, בכל אופן, הפסיעות התשרים ודאי לא מתכחשת. הוא אומר, מקום העידול האמיתי, אחר כך. מציאת בעולם הזה, עכשיו אתה יכול לעבור בשקט, כמה שחלביני אתה מחל בה, כמו שמוצאים שערה מחלה, ולעבור באמת לעולם הבא, כן? אז אם כן, מקום העידול האמיתי הוא העולם הבא, ומה שאמרו, העולם הזה אומר לי פה, זה לפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכנית הזו, הם המצוות אשר ציוונו עליהם, היה להתברך שמו. ובכל מסיעת המצוות הוא רק העולם הזה. על כן, הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר יוכל לו שהוא העולם הבא, לכבוד שם בטור אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו, תכף נשלים, נשלחו להלבחה, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. זאת אומרת, אנחנו משלימים את עצמנו בעולם הזה, בתורה, במצוות, כדי להגיע לעולם הבא, כדי לבנות לעצמנו את התשתית, להגיע לעולם הבא. אבל אנחנו כמובן צריכים לבנות בעולם הזה, ואיך בונים? על ידי עשיית המצוות. נזכיר לעצמנו, המסיעת ישרים, על מה בנוי? התשתית של המסיעת ישרים, על מה בנויה? תורה. אז לכן אומר המסיעת ישרים, על ידי עשיית המצוות. מקום עשיית המצוות הוא רק עולם הזה, והכל על ידי המצוות. כדי שעל ידי האמצעים האלה יוכל להגיע למקום שיוכלנו היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. אז אם כן, ברור שהשלמות היא פה בעולם שלנו, כדי להביא אותנו אל שלמות גבוהה יותר. שבזה גם ודאי רבי יהודה הלוי ודאי מודה. שאלה תמיד, למה, מה לרשום, לאיזה מטרה ליישם בעצמנו? האם לגמור ש"ס בשנה? אפשר לגמור ש"ס בשנה. כמה דפים ליום? 7 דפים ליום. היה אצלנו מזמנו כשהייתי שיעור א' בישיבה, אז היה קצת יותר מבוגר ממני, היה הרב שמואל יניב היום. אז קראו לו שם אחר, הוא שינה ל... היה משהו, שם המשפחה היה דומה על משהו על יין. אז יניב, הוא שינה את השם. אבל הרב שמואל יניב הוא היה שיעור ג' או אני חושב בישיבה או ד' או משהו כזה, אני הייתי שיעור א', צעיר לימים שיעור א', והוא גמר ש"ס בשנה. היה לומד שני סדרים רגיל, סדר ערב, 7 דפים כל יום. סדר ערב, 7 דפים כל יום. ועד שהוא לא היה גומר, לא היה הולך לישון. אז לפעמים היה גומר ב-2-3, זה היה דפים קלים, מוקדם היה גומר. לפעמים היה גומר ב-4-5. הולך לישון, קם ב-6.5, מתפלל. אז נכון, פעם אחת אני זוכר שהוא התעלף. מחולשה וחוסר שינה, כן? התעלף. אבל היה מקפיד לגמור 7 דפים ליום. וסיים ש"ס, נכון? כך סיים ש"ס. היום גומרים דף יומי, ואז גומרים ב-7 שנים. אז זה אותו חשבון. 7 דפים ליום, תוך שנה גומרים. אז מי שרוצה לנסות, אבל הוא היה שהוא, היה לומד שני סדרים רגיל. בסדר ערב. משלים 7 דפים ליום בסדר ערב. יסוד, כן. רק להבהיר, שקידה, שקידה, ללמוד, שקידה, באומץ גדול, בריכוז גדול, באהבת הלימוד הגדולה, ולכבוש, להציב מטרות ולכבוש אותם. לכבוש. גם סיפרתי כמה פעמים, אם נצל את זה שאנחנו קבוצה לא כך גדולה, אז גם מה יסלח קצת? שמעתם מה ש... אני חושב ש... איתמר ליפשיץ, כשהוא הציג את הזה, שמעתם את מה שרב דוביד, רב דוביד עמית היה אמר, מה? כן. זוכרים את הדרוש או שלא זוכרים? אני חושב שאינון זוכר, אבל זוכרים את הדרוש? כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אז אין חוכמתו מתקיימת. מי שמעשיו מרובה עם חוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אומרים פשוט, חוכמתו, פילוסוף גדול, אבל לא עושה מעשים, אז אין חוכמתו מתקיימת. בעל מעשה, אז גם חוכמתו מתקיימת, אבל רב דוביד, זה לא הפשט הזה, מסתפק בפשט הזה, אז הוא אומר שאולי בשם אחרים, שמי שמספר הרבה מעשיות בתוך הדברים שלו, שמעשיו מרובין מחוכמתו, הוא לא רק מלמד, הוא מספר הרבה מעשיות. בסוף, את מה זוכרים? את המעשיות זוכרים. לכן חוכמתו מתקיימת, זוכרים גם את החוכמה שלו. אבל מי שחוכמתו מרובה ממעשה, והוא לא מספר מה יסלח כמעט, הוא מספר רק חוכמה, אז אין חוכמתו מתקיימת. טוב, דרושים. אז אני מנצל לספר באמת מעשיות, אבל על מה רציתי, כן, דיברתי על... אז אמרתי שכשאני נכנסתי לישיבה, גם בשיעור א', הייתי בן 16 וחצי בפסח, הייתי בן 16 וחצי, ואז החלטתי עם אחי, הרב יעקב, החלטתי ללמוד, החלטתי ללמוד בקיאות. אז היינו לומדים רוב היום בקיאות, ובאמת, אייר סיוון תמוז, גמרנו מסכת ברכות, 5 פעמים, ושבת 5 פעמים, וחצי מפסחים. אייר סיוון תמוז. אמרנו, היינו לומדים רוב היום באמת, ובשקידה עצומה, בהתלהבות, וזכירות, ולחזור, ולחזור, וברוך השם, באמת, מאז אני יודע, ברכות ושבת, ומפסחים קצת. כן, אחר כך זכיתי לחזור עליהם, נכון, לא רק מזה, אבל אז זה נתן את הפוש העיקרי לבססות בלימוד. אחר כך חזרתי ללימוד עיון כבר, אבל באותו פרק זמן, היה פרק זמן מעולה של לימוד. מאוד תוסס. כן, אז רק הזכרתי על... הזכרתי על... סיפרתי על לגמור ש"ס, בשביל שנים ללמוד בעיון, התורה, מצוות. בסיעות ישרים, בסיס תורה ומצוות. על ידי האמצעים האלה יוכל להגיע למקום שכן השוא העולם הבא, לכבוד שם בטוב, אשר קנה עוד על ידי האמצעים האלה, והוא מה שאומרו, ילום הסלם, אחר נקבל סלם. וכשתסתכל לדבר, תראה, כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, הדבקות בו יתברך. אז אנחנו נזכור, אנחנו בפרק של חובת האדם בעולמו, מה חובת האדם בעולמו? לכאורה, הדבקות בו יתברך. אז נראה שהמשימת השם עוד לא גומר כאן. והוא מה שאמר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, ואומר, אחת שאלתי בבית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אלול, אלול, תשרי. כי רק זהו הטוב, מה זה הדבקות בקדוש ברוך הוא? דבקות בו יתברך. ולדוב כבו, אומרים חכמים, והרג הקדוש ברוך הוא כולו אש. אז איך אפשר לדבוק באש? אלא, נדבק בחכמים ובתלמידיהם. נדבק בחכמים ובתלמידיהם. אז מה זה הדבקות בו יתברך? מה אנחנו עושים? אז ניקח, יש הרבה מאוד השוואות בין המסיעת השרים לבין הרמב״ם. הרמב״ם ב8 פרקים, נגיע ללמוד בעזרת השם, אבל יש הרבה מאוד השוואות. הרמב״ם מגדיר בפרק 50 מ8 פרקים, 8 פרקים, מה זה 8 פרקים? הקדמה לפירוש המשנה על מסכת אבות. הקדמת הרמב״ם לפירוש שלו למשנה, למשנה מסכת אבות. זה 8 פרקים לרמב״ם. לכן, מסכת אבות נדפסת בסוף מסכת עבודה זרה, מגמרא עבודה זרה, ולכן מי שיחפש 8 פרקים לרמב״ם יכול למצוא בסוף מסכת עבודה זרה, כי יש שם בגמרות גם את פירוש הרמב״ם, אז זה כמו את הקדמת רמב״ם, 8 פרקים. 8 פרקים זה הקדמה לפירושו על מסכת אבות, ושם בפרק 5 הוא כותב שהמשימה הגדולה ביותר היא לדעת את השם. הרמב״ם אומר לדעת את השם, ידיעת השם. הרמב״ם מאוד מאוד דעתן. והמסילת ישרים אומר לדבוק בהשם. לא דומים. כל דעת זה עניין כללי. מה פירוש המילה דעת בעברית? מה?
קשר.
האדם ידע את חווה אשתו. אז מה זה ידע? מה עליה? תחבר. אז ידיעה זה חיבור. אז לכן גם כאן הרמב״ם אומר ידיעת, לדעת את השם, שזה שם אומר הדבקות בו יתברך. זה דברים דומים. הדברות דומות כל אחד בלשון שלו. אבל הדבקות בו יתברך זה לדעת. לדעת את השם זה ככה לידי דע את אלוקי אביך ועובדהו. לדעת את השם זה להכיר את הנהגתו בעולם. אני להכיר את הנהגתו דרך העולם, העולם שלנו, החיים שלנו, כן. הדבקות בו יתברך, זה משהו הרביד, אחת שאלתי את השם אותה אבקש, כן, אנחנו אומרים את זה היום, כל יום, וכל זה, וכל זולת זה שחיבו על הבן טוב, אינו אלא הבל ושב נתאה. הבל ושב נתאה. אמנם, מי שהזכה אדם לתורה הזאת, ראו שהיא אמור ראשונה, השתדל בגיון לקנותה, השתדל להידבק בו, התברך, לכוח מעשים של תולדתם, זה העניין, והם הם המצוות. זאת אומרת, האדם צריך לעשות פעולות, לקיים תורה, לקיים מצוות, מתוך הבנה גדולה שעולם המצוות דבק, אפשר להיות דבק בקדוש ברוך הוא, מדבק אותנו, ושישתדל להידבק בכוח המעשים וכו'. זה ה... וכמובן, להימנע ממעשים שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. עוד פעם, רק ידיעת השם זה להכיר את דרכיו. מה מבקש משה רבינו? הודיעני נא את דרכיך. דרכיך, לדעת את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה דרכיו? אנחנו למדים, למדים מכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו למדים לשים להפיק תועלת, להפיק טובה ממה שהקדוש ברוך הוא עושה. כי כל דרכיו משפט, אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, פרשת שבוע, עוד פעם, פרשת האזינו, כל דרכיו משפט. הקדוש ברוך הוא שופט ארץ, מלך במשפט ימיד ארץ, וגם כשהוא פוגע בנו, וגם כשהוא מיטיב איתנו, וגם זה, הכל תמיד זה ברכה של הקדוש ברוך הוא, דרך של הקדוש ברוך הוא מתווה לנו לטובה. ואנחנו צריכים ללמוד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא הרבה דברים טובים.